לכל אחד מגיע לחיות ללא דאגות כלכליות ועם אפשרות למלא משאלות, לעצמו ולאנשים שחשובים לו. לדבר על כסף וגם להבין בכסף, זו יכולת מעצימה ועוצמתית. כסף הוא לא מטרה, הוא אמצעי. הוא אמצעי לאיכות חיים ולבריאות משפחתית. לחיות את החיים כפי שמתאים לנו, וכשיש לנו אמצעים נוכל לממש כל מטרה. כסף פותח בפנינו אפשרויות ובראשן הגדולה והמשמעותית ביותר, אפשרות הבחירה. שני המשפטים הבאים ידועים ומשתמשים בהם רבות. כסף מייצר כסף בכל סכום. הכוונה היא שאפשר להתחיל לחסוך ולהשקיע כבר כשיש כמה מאות שקלים פנויים בחודש. אנחנו עובדים קשה עבור הכסף שלנו. צריך לתת גם לכסף לעבוד בשבילנו. בכדי שהמשפטים האלה יהפכו מקלישה למציאות, עלינו למצוא דרכים להגדיל הכנסות. זה הרבה יותר משמעותי מלצמצם הוצאות כפי שכולם אומרים. את הדברים האלו קראתי באתר של עמית אשת, שאני עוקבת אחריו ואחרי הפודקאסט שלו ואחרי הקהילה שלו מזה תקופה, ואני מאוד מאוד מתחברת לכל מילה ושורה שנכתב פה בהקדמה, ולכן ככה הזמנתי אותו היום להתארח אצלנו בפודקאסט.
אז בוקר טוב, עמית אשת.
בוקר טוב, ימית ושואם, תודה רבה על ההזמנה, כיף גדול.
בוקר טוב, כיף גדול שאתה כאן איתנו.
אז אנחנו היום הולכים לדבר על, בעצם גם נציג אותך שיש לך את אחד הפודקאסטים המצליחים בישראל שנקרא כסף והשקעות, בקרוב גם יהיה כנס לכבוד 100 פרקים לפודקאסט, ואתה מוציא ספר, ואתה גם מייעץ ייעוץ עסקי וייעוץ פיננסי, ואתה ממש איש רב פעלים, אז...
ומטייל באודו, וברחבי הארץ.
נווה דיגיטלי גם. שזה הכי הכי כיף כזה.
אפילו בערוץ 13, אודי סגל עשה סדרת כתבות על שוק העבודה החדש. הוא הגיע עד רקפת וצילם אותי בבית לפני כמה חודשים.
ראיתי את זה גם, כן.
וזה כבוד, כבוד גדול. עמית, אז אתה, כמו שתיארנו, ממש איש רב פעלים והכל, ורציתי בעצם לדעת שאלה ראשונה, איך היה המעבר הזה משכיר לעצמאי? איך הגיעה ההערה הזאת? איך התפתחת? איך זה בעצם קרה?
אז ככה, אז אני הייתי 20 שנה שכיר בכיר, כמו שאני אוהב להגיד, תפקידים מאוד בכירים, תמיד עבדתי בלואו-טק, היה לי חשוב שאני אבין על מה מייצרים שם, כי לא הבנתי בכל מיני דברים של חכמים, וגם אז זה לא כל כך חכמים, אני מדבר משנת 89, שהתחלתי, סיימתי את הטכניון, ועבדתי המון שנים בטקסטיל, הסתובבתי בעולם, אחריות מאוד גדולה, נהניתי מכל רגע, עד הרגע שהגוף שלי הודיע לי שהוא מרגיש עייף. שמאחר שאני גם אדם רוחני, אני גם מקשיב לגוף, ואני שואל את עצמי האם זה, כל אדם לפעמים נהנה ולפעמים פחות נהנה, זה הגיוני. אבל הרגשתי שאם אני לא אפסיק את האינטנסיביות הזאת, משהו לא טוב בריאותי יקרה לי. בדקתי את המצב הכלכלי, אמרתי, טוב, אני יכול לצאת עכשיו לפגרה של איזה שנה, שנתיים, ונראה מה נעשה. אנשים בעבודה לא האמינו לי שאני לא רוצה להגיד להם לאן אני עובר, אמרו לי אתה workaholist, עבדתי באמת כמעט 7 ימים בשבוע, around the clock, 12-13 שעות ביום, אמרו לי תגיד לאן, אמרתי להם לך הביתה. לא האמינו, עד שהם האמינו. אז לקחתי פסק זמן מאוד מאוד גדול מהעשייה, טיפלתי בעצמי, בנשמה שלי, העמקתי את הידע הרוחני שלי, ואז חשבתי מה אני רוצה לעשות. עכשיו אף פעם לא בער בי הקטע הזה שלא לי בוס על הראש ואני אהיה עצמאי, ממש לא. האחרון שחשבתי שיהיה עצמאי זה אני, אבל היה לי זמן לדבר עם אנשים, והתחלתי לדבר עם אנשים, חברים, שבני גילי לצורך העניין שהמון שנים לא ראיתי, והבנתי פתאום שהמון אנשים אינטליגנטים, עם משכורות מאוד גבוהות, לא יודעים מה לעשות עם הכסף.
כן,
ואז פתאום קראתי בעיתון איזה כתבות כאלה, שאנשים מחברים תחביב למקצוע. אמרתי, וואלה, אם אפשר לחבר תחביב ומקצוע. עכשיו, אני התחלתי להשקיע בגיל 16, עכשיו, אני מדבר איתך, כשהייתי אז, זה היה בערך, הייתי בן 46, כלומר, 30 שנה כבר אני חי את עולמות הכסף. אז אמרתי, יאללה, הגיע הזמן, ננסה, האם באמת אפשר לחבר תחביב למקצוע? וזה מה שעשיתי. אז בעצם התחלתי לנסות ייעוצים, התחלתי לנסות להבין מה חסר לאנשים. באתי עם למדתי, חקרתי מה יש בארץ ובעולם, נדלקתי על המודל האמריקאי שבארץ הוא עכשיו, בשנים האחרונות נכנס, קורא לזה מסייגים, תכף אני אגיד מה הסייגים, אבל מה שנקרא מתכנן פיננסי, financial planner בארצות הברית, שבעצם אתה באמת one stop shop למשפחה, אבל אתה באמת אובייקטיבי, ואמרתי יאללה אני אהיה כזה, ואני אלך לישון טוב בלילה עם זה שאני, לא, אין לי שום אינטרס זר. בארץ בשנים האחרונות זה נכנס גם, לא לגמרי כמו המודל האמריקאי, כי פגשתי לא מעט, למשל, סוכני ביטוח שהם חברה של 3 אנשים, לא איזו סוכנות גדולה, והם אומרים, אנחנו גם מתכננים ואנחנו מפרידים בין הביטוח לזה. לא חושב שחברה של בן אדם או שניים יכולה להפריד באמת, אבל נכנסת המודעות. אז זה בעצם הדרך שהביאה אותי עד שאני פה, אצל ימית.
מה התהליך שאתה עובר עם הלקוחות שלך, עם המתייעצים?
התהליך הוא שאני, דבר ראשון שואל אותם, בגדול מה הם מחפשים? כי אני לא חושב שאני יכול לתת ערך מוסף לכל אחד. אני נהנה לעבוד עם אנשים שיש להם איזשהו סכום כסף פנוי, והם רוצים לצאת או לפרישה יותר מוקדמת, או לזכות הבחירה כמו שקראת מקודם, או שקיבלו ירושה והם נהנים בעבודה שלהם, אבל הם רוצים שהכסף יעבוד עבורם. אז מקבלים מני סט של שאלות מספריות, לא שאלות איכותיות, אלא כמותיות, שאני מבקש שהם יכינו לקראת הפגישה, כדי שהיא תהיה מאוד מאוד ברורה, בהירה, ואז הם יקבלו תוכנית עבודה. אני קורא לזה שבפגישה איתי הם מקבלים את המגדלור, לאן ללכת. עכשיו, יש כאלה שילכו לזה מהר, יש כאלה שילכו לאט, אבל גם שתהפוכות החיים קורות, אז כשיש לך את המגדלור שהוא גבוה, ואתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אז אני מנסה לעזור
אנשים
להם.
אנשים זקוקים לזה. אני רואה את זה אצלי בייעוץ משכנתאות, הם ממש זקוקים למגדלור הזה. חייבים את ההכוונה, את המטרות, ובמקום לתת לדברים פשוט לזרום, ויהיה בסדר, ונגיע לגיל פרישה, ויהיה בסדר, לא. רגע, בגיל 40-45 לעצור ולתכנן. לא מאוד זה, מאוד חשוב.
לא רק זה. בא לי לפני כמה ימים לקוח עם 3 מיליון שקל בעוש. זה לא מגיעים הרבה כאלה, והוא מכניס עוד איזה 40-50 אלף שקל בחודש. אז שאלה ראשונה ששאלתי אותו, שהתחלנו לעבוד, תגיד לי, קיבלת עכשיו איזשהו סכום, או שזה הצטברות? הוא אומר, לא, זה הצטברות של שנים, פשוט
לא
עשיתי כלום, כי לא ידעתי מה להחליט, כי חלק זה בחברה, וחלק זה בפרטי, ולא כל כך ידעתי מה לעשות. עכשיו, נתנו גם משכנתא, למשל, אותו אחד. אז אני מבקש לפגישה שיביאו לי דוח סילוק. עכשיו, אני לא יועץ משכנתאות, אני לא יודע מה הריביות הכי טובות, אבל יש דברים שאני יודע להגיד לו, שמע, לך ליועץ משכנתאות שיבדוק לך כדאיות מחזור או לא. במקרה שלו, בגלל שהוא בעל הון, אז כן נתנו לו תנאים מאוד טובים, וכולל קבועה לא צמודה, שכדאי לא להזיז אותה, בטח לא בתקופת חיים הזאת. אבל אני אומר, אנשים באמת הרבה פעמים הם פשוט לא שואלים. אני חושב שזה לא במקרי, כי גם החינוך שרובנו קיבלנו זה שכסף זה דבר מלוכלך, וכסף לא גדל על העצים, וכל מיני, כל אחד עם
לשמור אותו ולא להשקיע, כי זה מסוכן.
זה סרט אחד שאנשים גדלים, והדבר השני, אנשים שכבר רוצים, הם לא מאמינים. עכשיו, לצערי, סוכני הביטוח הישנים יותר קנו את זה ביושר. הדור החדש של סוכני הביטוח קצת משתנה, אבל הסוכני ביטוח של פעם, שהיו פותחים לכל בן אדם ביטוח מנהלים, מדבר איתכם לפני הרבה שנים, כי כל פתיחה הם היו מקבלים עמלות הרבה יותר גבוהות בשנים הראשונות, עד שזה משתנה. אז אנשים אומרים, מה אני שואל? את מי יש לנו לשאול? סוכן ביטוח? אנחנו לא סומכים עליו. היועץ בבנק, הבנקים היום הורידו את מערך ייעוץ, ומעבר לזה, היועץ בבנק יודע לנגיד להשקיע בשוק ההון. הוא לא יודע להסתכל הוליסטי, כמוני, שאני יודע להסתכל על נדלן בארץ, בחול, שוק ההון, דברים אחרים, ולהגיד לבן אדם, שמע, לך, אני חושב, עשוי להתאים. אז אנשים היום מרגישים שהם כבר רוצים לדעת, הם מבינים שלתת לכסף סתם משכב זה לא חכם, אבל הם לא יודעים מה לעשות. וכשקראת, שמחתי לראות שקוראים את מה שאני כותב באתר, שאפשר להתחיל להשקיע מכמה מאות שקלים, המסר שם מבחינתי, לאותו אדם שהשתחרר מהצבא והתחיל לעבוד, או זוג צעיר שרק התחתנו ואומרים, אין לנו כסף, וחושבים שצריך להיות עשיר גדול או מיליונר, או עם מאות אלפי שקלים להתחיל, ואני אומר, לא, הוראת קבע של 200, 300, 400 שקל, לא משנה כרגע למה, המיינדסט שלכם מתחיל לחשוב על השקעות. אתם מתחילים באמת לייצר עוד כסף מהכסף שלכם, וזה התהליך שאני רוצה שאנשים יעברו.
זה מזכיר לי בדיוק בפגישת ייעוץ שעשיתי השבוע, הזוג עם הכנסות מאוד מאוד גבוהות, התלבט בין החזר של, זה היה החזר חודשי מאוד גבוה, בין 8,000 ל-8,700. אמרתי להם, בואו, אל תיקחו את עצמכם לקצה. את ה-700 שקל האלה שאתם יודעים שאתם יכולים לשים, בואו שימו באיזה תוכנית חיסכון פיננסית כזו שמניבה, ותשחקו בשתי העולמות, אל תשימו את זה במשכן, תשימו. ובאמת ככה פתחנו את המיינדסט לוואלה, רגע, אפשר לשים גם כסף בצד. כל הזמן השיחה צריכה להיות ולפתוח לכל מיני אפיקים וכיוונים, שבסוף מגדילים את העון שלנו.
יותר מזה.
בצורה כזו או אחרת.
יותר מזה, בעיניים שלי, כל אדם, כל תא משפחתי הוא עולם ומלואו. אין אצלי copy-paste לאף אחד.
כנל.
אז אם בא זוג שאני רואה שאין להם הון בכלל נזיל, והם אומרים לי, אבל אנחנו רוצים להשקיע בנדלן בחול, ואני שואל אותם למה בחול, כי כולם אפשר להרוויח מלא כסף. אני אומר להם, אולי, אבל אם תקלה קטנה, אז צריך לעשות איזושהי פרוסה הונית, כדי שיהיה לכם מטיול, דרך משהו קטן שמתקלקל וכולי. זאת אומרת, אני אומר, אנשים, חסר להם לדעתי היום מספיק גורמים אובייקטיביים, ואגודת המתכננים הפיננסיים, באמת, שכבר כמה שנים בארץ, מנסה להחדיר יותר ויותר את האובייקטיביות ואת ההוליסטיות בייעוץ, וזה ברכה.
כן, להחלט. בסוף זה הכל עניין של בחירות וניהול סיכונים. וחשוב להבין ולהכיר, ולא להסתמך רק על איזשהו פוסט בפייסבוק, או על איזה חבר, וזה נחמד, זה פותח את הראש, אין ספק, וזה גורם לך לסקרנות ולבירורים, אבל בסוף יש המון גם מרכיבים אישיותיים בתהליכי הבחירה, וצריך פשוט ללמוד, נקרא לזה השכלה פיננסית, לקחת את אנשי המקצוע הנכונים. יש באמת מיסוי, עמית. כמה דברים יש במיסוי שאנשים לא מכירים בכלל, 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 והם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים. אם הם רק ילמדו, יכירו, וגם עוד פעם, אני לא אומרת שכל אחד עכשיו ילך ללמוד את הכל. יש אנשי מקצוע מצוינים שיכולים לתת את המענה לדברים האלו.
אני מאוד בעד בעלי מקצוע, אבל יותר מזה, כשבאים, איך אתמול אמרה לי מישהי, בעלה, לא לי, אנחנו בעצם לא בטיפול זוגי, כי אני מכריח את האנשים להסתכל על האמת המספרית בעיניים, אני לא מתערב להם בכלום, אבל יש שאלה שמאוד עולה הרבה פעמים, ואני מאמין שגם חלק מהמאזינים של הפודקאסט שלך עולה, אנחנו רוצים לעזור לילדים.
זה עולה כל הזמן.
יופי. עכשיו אני אומר, מבחינתי זאת אקסיומה, כל הורה רוצה לעזור לילדים, ואז אני מנסה לפנח איתם מה זה לעזור לילדים. שכר לימוד, שכר לימוד ושכר דירה, שכר לימוד ושכר דירה וקצת אוכל, גם גמלה. חתונה, בית, הון עצמי לבית, ולמי שיש שניים או שלושה או ארבעה ילדים, אז בוא נכפיל כל דבר בשניים או שלושה או ארבעה, כדי כאילו כל מסכום אתה כבר... אז זה הדבר שאני מנסה מאוד מאוד לעזור לאנשים, להוריד מאיזה סיסמה. רוצים לעזור לילדים? חברים יקרים, כל תואר הוא בערך 150 אלף שקל לילד. ארבעה ילדים, 600 אלף שקל, בוא נראה איך מתארגנים. אולי אתם רוצים משהו אחר. אולי אתם עוד לא דאגתם לעצמכם, אז אולי נדאג קודם לכם, ואז נדבר איך לעזור לילדים. וזה מה שלי מאוד חשוב, שאנשים יעיזו להסתכל לעצמם בריא ולא ירמו את עצמם.
מה עם ארבעת השלבים שמנחים אותך בייעוץ?
זה לא בייעוץ, זה בחיים בכלל.
בחיים בכלל.
וחיי הפודקאסט שלי והספר והכל. אני טוען שכל אדם עובר ארבעה שלבים בעולם הכסף, וזה ארבעה שלבים שלא נגמרים. אני רציתי לקרוא לספר ספירלת העושר, כי זאת ספירלה, אבל אמרו לי, לא, לא יבינו מה אתה רוצה, אז אל תקרא לזה ככה, תקרא לזה כמו שם הפודקאסט שלך, אז זה נקרא כסף והשקעות, אבל הספירלה, שאני מחבר את זה לעולם הרוח, שהיא מאוד משפיעה עליי, דבר ראשון זה תודעת שפע, זה הסכמה לבחון כל רגע מחדש, האם האמונות שאני חי לפיהן, זה האמונות שלי, או האמונות שינקתי בבית ההורים, או מהסביבה, כמו למשל, אני אוהב את הדוגמה הזאת של כסף לא גדל על העצים, אז אני אומר, זאת שטות מוחלטת, האמונה הזאת. למה זה שטות? כי לנו ליהודים נתנו לנו חג טור בשבט. כל ילד בכיתה ג', כולל אותי, כנראה שעד היום, לוקחים אותם בכיתה ג' לטעת איזה עץ, ואומרים להם, בעוד 20 שנות, תבואו עם הילדים שלהם ולראות את העץ כמה הוא גדול. וזה נכון. זאת אומרת, עצים גדלים. יש היום בעולם צורת השקעה שלמות משקיעים ביערות שמיועדים לקריטה, כדי שלא תהיה קריטה לא מבוקרת. אז אפשר להשקיע בשתיל של עץ, לחכות 16 שנה ולהרוויח. זאת אומרת, כסף כן גדל על העצים. אז אני אומר, ברגע שאתה מוכן לפתוח את האמונות האלה, שלא מגיע לי להיות עשיר, כי אם אני עשיר לא יאהבו אותי. עכשיו, עוד דוגמה שאני אוהב לתת בעולם הרוחניות, פעם כשהייתי לפני 20 שנה, יותר צעיר, אנשים רוחניים היו צריכים להיות יחפים, בגדים קרועים ועניים. ואז הוא נחשב לאיש רוחני.
כן, זה לא מסתדר שאתה קפיטליסט ורוחני.
ואז אני אומר לאנשים, רגע, אולי אם
יהיה לנו... לסבול.
כן, ואז אתה בכלל, אם אתה סובל, אז אתה בכלל...
בשיא הרוחניות.
אני אומר, בוא נסתכל על זה אחרת. אולי אם יהיה לי 10 מיליון דולר בבנק, ואני 10% כל שנה אני אקצה לעזרה, לנזקקים. כלומר, יהיה לי מיליון דולר לתת, לפתוח גמחים, כל אחד עם מה שהוא רוצה. אז אולי אני אצליח להשפיע ולעזור יותר, מאשר אם אני אהיה מסכן, גלמוד, כואב ואין לי מה לאכול. עכשיו, זאת אמונה. עכשיו, אני אומר את זה לאנשים, לפעמים מתפתלים כזה, לא, רגע, אולי הוא צודק, אולי לא. האם אנחנו בתודעת שפע, תודעת מחסור? האם יש לכולם מספיק, או אם לי יהיה יותר כסף, אז לשוהם או לימית יהיה פחות? יש אנשים שמרגישים שזה משחק סכום אפס.
שזה בא לחשבון אחרים?
שזה משחק סכום אפס, וזה לא משחק סכום אפס. אם לכולנו יהיה יותר, לכולנו יהיה יותר. אז זה מתחיל מבחינתי תודעת שפע. השלב הבא, אני אומר, זה הגדלת הכנסות. עכשיו, זה לא משנה אם אתם שכירים או אתם עצמאים. אז אני ניהלתי מלא שנים אנשים, והייתי לאנשים היותר קרובים אליי, לפעמים הייתי אומר, אתם ממש ממש עושים עוול לעצמכם. אז אני שואלתי למה, אני אומר, אתם לא מבקשים עליה בשכר. אתם מצפים שהבוס שלכם כל כך יעריך אתכם ויעלה לכם את השכר, תתפלו, אף אחד לא יעלה לכם את השכר מרצונו.
וקרן השתלמות.
קרן השתלמות שמעסיקים מסוימים או לא נותנים את המקסימום או לא,
לא
נותנים
בכלל.
בכלל.
וגם צריך לבוא לבקש.
יפה. אז זה הגדלת הכנסות, דוגמה לסחירים. ויש המון דברים, כמו שאמרנו, כמה מאות שקלים להתחיל לצבור עוד הון שהכסף יעבוד עבורנו. יש מוצרים דיגיטליים, יש מוצרים שלא. אז אני אומר, יש הגדלת הכנסות תלוית זמן, לא תלוי זמן, תלוי הון, לא תלוי הון. להתחיל לחפש. עכשיו, אני לא אומר שזה דקה וחצי, זה תהליך, זה זמן, זה להחליט מה מתאים לי, כל אחד מתאים לו משהו אחר. אנחנו משתדלים כל שנה בתא המשפחתי שלי, לפחות דבר אחד או שניים, לפתוח משהו חדש. לפעמים זה מניב אפס, לפעמים זה מניב מאות שקלים, לפעמים אלפי שקלים, אבל זה חלק מהמיינדסט, לכן אני אומר, זה ספירלה אינסופית. השלב הבא זה ניהול הכסף ותכנון פיננסי. אז התכנון זה נגיד המגדלור, אבל ניהול הכסף זה לבוא לימית עם המשכנתא שעשיתי לפני 12 שנה, ואולי עכשיו עם אחרות המועד, היו באים לפני חצי שנה, לפני שהריביות התחילו לעלות, אז זה לנהל את הכסף. רגע, מה קורה פה? לדעת באיזה מסלול הקרן השתלמות שלי, היה לי לא מזמן זוג צעיר, עם מסלולים עד, בקרן השתלמות עד אגח 15% מניות. עכשיו שאלתי אותם אם יש לזה סיבה. אז אמרו לי לא, שאלנו את ההורים מה כדאי לעשות, אז הם אמרו לי שלא תפסידו. אז צריך לנסות להסביר איך הכסף שלנו מנוהל, מה המטרה שלו. ומבחינתי, אחרי שנפתחנו לשפע והגדלנו הכנסות ואנחנו מנהלים את הכסף, מגיעים לשלב הרביעי הכי כיפי, זה השקעות. אז התפנה לנו כסף. יש לנו עוד כסף, אז בוא נשקיע אותו, בוא נייצר עוד כסף מכסף, כי מבחינתי המטרה זה לייצר את אפשרות הבחירה. ככל שיהיה לי יותר כסף, אני אוכל להחליט האם אני רוצה לצאת לחופש, לא רוצה לצאת לחופש, האם אני רוצה לעבוד יותר, רוצה לעבוד פחות, עכשיו, ומלא מלא שאלות, רוצה לעזור לילדים יותר, רוצה לעזור פחות. עכשיו זה תהליך, אני לא רוצה לשמוע, כי אני לא. שרלטן, שאני אומר, כל זה לוקח ביום, לא, זה תהליך של שבועות, חודשים, שנים, אבל כדאי לעשות אותו.
לי זה כאילו, כשאני בתחום והכל, זה נשמע לי כאילו זה מובן מאליו, אבל זה כל כך לא, שם?
שוב, אני חושב שהיום יש הרבה יותר מודעות, שאנשים בגלל כל הפודקאסטים, הקבוצות הפיננסיות, כל הדברים האלה, אז בעצם עד כמה אתה רואה באמת שיש... היום יותר שיח על הדברים האלה שלפני 5-6 שנים לא היה ככה. לא היו כמעט קבוצות פיננסיות פעם.
זה ברור, כי...
בפייסבוק אני מתכוון, כן.
אתה מדבר על פייסבוק, אני אקח אותך הרבה שנים אחורה, לא בטוח שאתה, ההורים שלך זוכרים את זה. אני התחלתי להשקיע בשוק ההון בדור שראינו בעיתון יום אחרי זה מה היה אתמול.
את המניות, כן, היו רואים את
ה... מה זה היו? אני. עמית, לא היו...
לא, אני גם ראיתי את זה עוד שהייתי ילד.
הייתה ילד, אבל אני אומר, אני בדור שעבר את העיתון, ואחרי זה פתאום היה קצת אינטרנט. ובעצם הרשתות החברתיות הן רק בעשור האחרון, וזה בהחלט פתח מודעות, אבל זה גם פתח מודעות טיפה מסוכנת בעיניי. קודם כל, תרבות הצריכת חומר בחינם, למה לשלם? עכשיו, זה בסדר גמור.
זה הכי ישראלי שיכול להיות.
לא, אנחנו בישראל.
לא, כמובן, אנחנו נותנים פה את הפודקאסט, הוא גם בחינם, אבל זהו כבר המוטיבציה של אנשים לשלם על משהו.
לא, אז אין לי בעיה שלא ישלמו, בטח אני לא צריך שישלמו לי.
לא,
אבל, לא, אני אסביר לזה נזק, לא עושים לעצמם.
לא, לא לחפש לעצמנו הכנסה, אלא כללית כאילו.
לא, אני רוצה לדעת למה אנשים עושים לעצמם נזק. כי כשאתה בא לקורס דיגיטלי או פרונטלי, או אתה בא לייעוץ אישי, אתה עובר איזשהו תהליך. וכשאתה בא לסרטוני יוטיוב, ואתה קופץ בהיילייטס, לא מספרים לחלפים את הדברים, כמו שימית אמרה לפני כמה דקות, שיקולי מס. אז כולם רצים לעשות משהו, רגע, אתם מבינים כמה זה, אולי במס השולי, מה זה יעשה לכם, ואולי לפתוח חברה, לא לפתוח חברה, לפתוח עוסק, לא לפתוח עוסק, וכולי. זה יכול להיות שבקבוצות פייסבוק, ושלושתנו מסתובבים בקבוצות פייסבוק פיננסיות, כנראה בערך באותן קבוצות, בסוף, כמו שאנחנו יודעים, עונים אותם 4-6 אנשים עונים ברוב הדברים.
שחלקם גם בעלי מקצוע, אבל זה בסדר.
כן, אבל הרוב עושים קופי פייס, וגם נותנים אחרים כבר, רוצים לראות חכמים, נותנים סיסמאות שאחרים אמרו, שאף אחד לא יודע אם זה נכון או לא, כי מי שלא מתכנן, לעולם לא מגיע לשום דבר, אף אחד לא הוכיח את זה בשום מחקר אמיתי, שמי שלא עושה תכנון חומש ל-7,000 שנה קדימה, פתאום הוא לא מגיע להישגים. בקיצור, אז זה כבדו וחשדו, אני גם אומר לכל הכוח שלי, בתחילת שיחה, שאת שאלת מה, המשפט הראשון, אחרי שנאום נעים מאוד להכיר וזה, אני אומר להם שני דברים חשוב להגיד בכל תחילת פגישה. אחד, בכסף אין נכון או לא נכון, יש מה מתאים לי, אני אנסה לדייק לכם, אבל זה מה מתאים. ודבר שני, כבדו וחשדו את כולם, כולל את עמית.
מסכימה.
תצאו מפה.
כלומר, לקחת חוות דעת שנייה, אתה מתכוון?
אולי לא, לא בהכרח.
אבל תהרו, זה שעמית אמר, אז עמית אמר. אולי לנו זה לא מתאים, כי למשל, שלושתנו יודעים שהיה תקופה, עכשיו קצת ירד, כי הריביות עולות, אבל היה תקופה שאמרו לכולם תמנפו, ואמרו לכולם תמכרו את הבית שלכם ותשקיעו. אני אישית חושב שזו טעות, לחלק מהאנשים, לא לכולם. שבאו אליי אנשים, לקוחות, ואמרו, אבל שמענו שצריך למנף. עכשיו, שבא לי לא מעט כאלה, הרבה נשים מגיעות אליי, כנראה בגלל הרוחניות, אני לא מפחיד אותם, שבא לי גרושה או חד הורית, בת 53, שהחלימה מסרטן, ואומרים לה, עכשיו תמכרי את הבית שלך ותשקיעי אותו, מבחינתי זה מסוכן, לא רוצה.
זה טירוף בעיניי, צריכה עוגן.
אני לא צריך להיכנס לסטרס משהו כסף, כי כמו שהיומית קרה, כסף זה רק כסף בסוף. הבריאות הנפשית, השינה טובה, מי שבזוגיות, לשמור על זוגיות, יותר חשוב בעיניי. ופה הפרופורציות שהקבוצות פייסבוק לפעמים מחדירות לאנשים, שאני אומר להם, אני לא חושב שכדאי לכם למנף, הם נורא מאוכזבים.
רגע,
אבל כולם אומרים.
שנייה, אתה מרגיש שהשיח בקבוצות כאילו בא לקחת את האנשים לקצה, כאילו, אתה צריך לצאת לעצמאות, כאילו, להגדיל סיכון משמעותי, אתה צריך לקחת את כל הכסף שלך, להשקיע אותו, להתקדם, זה
לא באופן, לא באופן גורף, אבל אדם שלא עשה השקעות לעולם, וכולם מסבירים לו כמה הם מרוויחים, וכמה זה כדאי למנף, אז הוא שואל את עצמו, רגע, מה, אני חמור, אני גם רוצה. ואז בא אליי נגיד, ואני אומר לו, תשמע, אני חושב שזה פחות מתאים, אז הוא יוצא מאוכזב, רגע, אבל כולם עושים, אז למה ליל זה לא מתאים? אז אני אומר, השיח הוא לא קיצוני, אבל אנשים נגיד, לסוכן אומרים מה שהם מאמינים, רק אני אומר, וימית גם כבעלת מקצוע בתחום שלה, אנחנו יודעים שכל אדם משפחתי זה סיפור אחר, אז אין פה קופי פייס, ובקבוצות אני טוען, שיותר מדי יש, אומרים אותו דבר, כי הדעות השונות, המקצועיות, הן כיום פחות באות לידי ביטוי, כי זה הפך להיות כזה המוני כזה.
לא, לא רק זה, מסתכלים יותר מדי על מיקרו, תמיד בן אדם מביא איזושהי סוגיה, יש לי 100,000 שקל מה יש לי מיליון שקל מה לעשות, זה נורא נורא מיקרו, זה נורא, לא, אני מתכוון, זה נורא מסתכל כאילו, שים חלק בשוק ההון, שים חלק
זה אין, לא עובד ככה.
אין, בדיוק, אין איזה חשיבה כזאת, רגע, בוא, זה החיים שלך. בוא רגע נחשוב ונתכנן.
בדרך לפה דיברו איתי איזה זוג שרוצים ייעוץ, כי רצו לדעת. אז היא שואלת אותי, תגיד, אתה גם נכנס לשאלה, האם כדאי לקנות נדלן? אמרתי לה, כן, אבל אני, כשאני מסתכל נדלן, אז אני לא יודע מה את מתכוונת, אבל אצלי קודם כל יש נדלן בארץ או בחול. בחול, האם לבד או בקבוצה. בישראל יש לכם כבר דירה, אז אני צריך להבין מה המטרות שלכם בדירה נוספת, כי אם את אומרת לי לשנתיים, שלוש, ארבע, אז רק המס רכישה והמס שבח בסוף לוקח לך תשואה של איזה 4 שנים. אז אם את עושה את זה כי בטוח המחירים יעלו, אולי זה לא מתאים, אני אבל לא מכיר את המספרים שלהם. אז מה שאני רוצה להגיד, שרזולוציה כזאת,
מדויק.
ימית מדברת בפודקאסט שלה עם האורחים, אני מדבר בפודקאסט שלי או עם הלקוחות, אבל בקבוצות, השיח המקצועי הזה, הוא לא יורד, וזה גם הגיוני שלו. אז אני בערוץ יוטיוב שלי עושה קצת סרטונים, ההוא עושה קצת סרטונים, ההוא וההוא. אבל אנשים שרוצים לקבל החלטה משמעותית על החיים שלהם, לא כידע כללי כזה. כידע כללי זה מספיק.
ואני שמחה להגיד לכם שאני ממש ממש שמחה שבאים באמת לייעוץ. באים לפגישת ייעוץ, עדיין לא צריכים משכנתה. רק רוצים להבין מה היכולות שלהם. יש להם 400 אלף, יש להם 700 אלף. ימית, מה היכולות שלנו? דירה אחת למגורים, להשקעה, שתי דירות. אנחנו עושים איזשהו ככה כל מיני תרחישים. ושוב, אני גם לא נותנת להם החלטה, אני לא מחליטה עבורם. אני מציגה להם את האפשרויות. אני מציגה להם מה אפשר מבחינה מימונית, מה אפשר מבחינת ההכנסות שלהם. והם הולכים לישון על זה, והרבה פעמים גם יחזרו אחר כך ויגידו, אוקיי, החלטנו ללכת על שתי דירות, החלטנו לקנות דירה, והכל בסדר, אבל הם קיבלו את הכלים ואת ההכוונה למה האפשרויות ומה נכון, ולא על סמך באמת איזשהו פוסט שלא מכיר אותם ואת הצרכים שלהם האמיתיים.
והתזרים שלהם, כן? האם התזרים שלהם מאפשר, אז נגיד שהבנק נותן להם. המשכורות נגיד 50 אלף שקל, אבל אם הם מוצאים 51 אלף שקל, מה עזר לנו?
בדיוק, זה גם כל הזמן חוזר, אני כל פעם באה ואומרת להם, מבחינה רגולטורית, הכל עובר טוב ויפה, אבל מה מבחינת הרצונות והצרכים שלכם? בדיוק.
אני רוצה עכשיו לשאול אותך עוד שאלה מעניינת, הגיעו לך במהלך השנים האלה הרבה מאוד אנשים לייעוצים, איזה טעויות הכי גדולות אתה ראית, ועזוב כאילו נגיד מישהו שסתם השאיר את הכסף בעוש, אלא כל מיני טעויות שאתה חושב שאנשים עושים?
הטעויות שאני רואה שאנשים עושים, זה הרבה פעמים קודם כל, הזוג, אני מדבר עכשיו רגע על תא משפחתי עם בני זוג, לא בודד או בודדת, אין כמעט שיח ביניהם. אצלי פתאום מעיזים לדבר על כסף, כי באו אליי, בדרך כלל זה או הוא או היא, גרמו לפגישה, ואז אני מתחיל את השיחה, אני אומר, לשני או לשנייה, אתם יודעים מי אני, אתם יודעים למה אתם פה בכלל? אז לפעמים, כן, ואז אני שואל, המסמך שקיבלתי, את המספרים שקיבלתי, אתם מכירים אותו? אז לפעמים כן, לפעמים לא. אז אני אומר, אנשים קודם כל, אני רואה, לא לוקחים מספיק אחריות על החיים של עצמם, על הכסף של עצמם, כי באמת עובדים קשה, ולא משנה במה עובדים, עובדים קשה, החיים פה לא זולים לצערנו בארץ הקודש, ולמי שיש ילדים, אז יש את האתגרים סביב הילדים, הגידול, זה. אז הטעות הכי גדולה, זה שאנשים עוד באים אליי לפגישה, שהיא קרה, לא מעט כסף, ואומרים לי, ואני אומר להם מה להכין, למשל, מה ההכנסות ומה ההוצאות. אני אחרי שתי דקות שיחה עם אנשים, אני יודע אם הם חרטטים את עצמם, אותי אין בעיה שיחרטטו. אומרים לי, ההכנסות, ההוצאות שלנו הם בערך ככה. ואז על פניו נגיד יש להם עודף תזרימי, אני אומר להם, אז איפה כל העודף, לפי מה שאתם אומרים, אז 4,000 שקל לחודש, אז אני צריך לראות 50 אלף שקל בשנה, 5 שנים, איפה רבע מיליון שקל במזומן, אני לא רואה אותם. אז אולי אנחנו מוצאים יותר. עכשיו, זה התורות מבחינתי הפטלית ביותר. זה שאנשים הולכים לעשות השקעה בלי שהם מבינים, אז זה נגיד חצי צרה במרכאות, כי הם לפחות עשו משהו, נחוו, אני מקווה, אם זה לא הצליח. שיסיקו את המסקנות ופעם הבאה ילמדו יותר לעומק. אבל אני חושב שהטעות הכי גדולה זה הסכמה לא לדעת מה קורה איתנו, והסכמה לבינוניות במרכאות זה לא לשאוף לעוד בחיים בכלל ובקטע הפיננסי בפרט. זאת אומרת, כי אם יש לנו אפשרות להצמיח עוד את ההון לטובתנו, לדורות הבאים, בלי מאמץ, אני אומר לנו שאם תמשיכו את השגרת חיים שלכם, כי בקבוצות, בוא נחזור רגע לקבוצות, אחד הדברים שאני לא מגיב, כבר אני כבר לא מגיב, כי אני תחנת רוח. אבל כולם אומרים, נגיד, בהשקעות שוק ההון, הטעות הכי גדולה לאנשים להשקיע בקופת גמל השקעה או בפוליסת חיסכון. למה? בגלל דמי הניהול.
שזה קשקוש אחד.
שנייה.
טוב, תכף נגיד.
עכשיו אני אומר, רגע, בא אליי זוג, לצורך העניין הייטקיסטים, בני 32, ילד ראשון, בונים את החיים שלהם ואת הקריירה. עכשיו, הם לא ילכו לעשות קורס בשוק ההון, זה פשוט לא מעניין אותם, הם אוהבים את הקריירה שלהם, אז מה קורה לאנשים כאלה? אז הם לא משקיעים בכלל, כי הם קראו שזה טעות. עכשיו, או שהם מנסים לבחור ניירות ערך לבד, שזה טעות, מי שלא מבין, או שהם לא הולכים. עכשיו, אני אומר, מה, לאנשים כאלה, יאללה, תשקיעו, אז מה אכפת עם הדמי ניהול? עדיף לי שתרוויחו קצת פחות מאפס. אז זה השיח, זה הטעויות שאני רואה, מושפעים מההמון הזה שם. מה זה ההמון? כמו שאמרנו, בכל קבוצה, בכל קהילה, יש בדרך כלל את 4-5-6 אנשים שהם הדומיננטיים, הם מעבירים את האני מאמין שלהם, שהם לצורך הם מאמינים בזה. אני לא אומר שהם אומרים את זה ממקום רע, אבל זה עלול ליצור נזק לחלק מה...
כן, בהקשר הזה ראיתי שאנשים רוצים לנייד קופה בגלל דמי ניהול, אבל לא בודקים בכלל מה היו הצועות של אותה קופה. אז סבבה, תחסוך 0.1, אבל הקופה השנייה עשתה תשואות יותר גבוהות. אז זה קצת אבסורד.
אז זה כמו שאתמול, שלשום, פתחתי קרן השתלמות חדשה, לא משנה וזה, ואמרתי לה, מה אני רוצה? איזה חברה? והחלטתי ללכת עם איזה מישהו, סוכן, לא משנה למה, לא משנה. ואז הוא אומר לי, אחרי זה, כשפתחנו, אז אמרתי לו, שמה, איזה תהליך סיזיפי מפגר הם עושים, כי זה חתימה אלקטרונית, אבל ברוב החתימות האלקטרוניות אתה חותם פעם אחת, ואתה עושה, מדביק את זה,
כן.
ושם הייתי צריך איזה 10 פעמים, כל פעם לחתום.
כן, מכיר.
אז הוא אומר לי, כן, השירות שלהם כזה דפוק, אני לא ממליץ עליהם בדרך כלל, אבל מי שמבקש, אני פותח שם. עכשיו, עוד מניעות להם טיפה יותר כזה, אבל כמו שאת אמרת, הם מובילים לא מעט שנים, יחסית הם בצמרת. עכשיו, זה גם, אני עושה פיזורים. זאת אומרת, אחת הטעויות הנוספות זה אנשים לא מספיק מפזרים. במסגרת כבדאו וחשדאו, שאני אומר מולי, אז זה גם כל בית השקעות או חברות ביטוח. אז אני אומר, מי שמגיע לרמת הון מסוימת, לא... כאילו, לא מאחרי 50,000 שקל, אבל שכבר משמעותי. אל תעשו את הכל באותו בית השקעות, לא את כל הקרנות השתלמות, והפנסיה,
טיפ חשוב מאוד.
אז גם זה מותר לחלק. יש לכם 1,000,000 שקל עכשיו, נגיד, אתם רוצים להשקיע בנדלן בחול, ואתם רוצים חברות, תקחו לשתי חברות או 3, אתם רוצים ניירות ערך ב2-3 חברות, כי אנחנו לא יודעים אף פעם.
מצוין, הטיפ הזה מאוד 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 חשוב.
אני רוצה להיות בממוצע, אני לא רוצה להיות הכי טוב, כי אני לא יודע מה יהיה הכי טוב בדיעבד, אני אגאון, מראש אני לא יודע. אז
זה טוב מספיק.
כן,
מצוין, מעולה. וככה, עמית, לסיום, תספר לנו קצת על הכנס שאתה מתכנן, מה הולך להיות שם, איפה זה הולך להיות.
אז הכנס יהיה ב2-9, זה יום 6 בבוקר, בבית ציוני אמריקה, בעולם הגדול למטה. מי שמכיר את העולמות למעלה לא יצפוף, כי אנחנו לקחת את העולם הגדול למטה. אז כמו שאמרנו, 4 השלבים של הגדלת הכנסות, שפע, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף והשקעות, על זה יהיה הרצאות ופאנלים של מומחים כאלה ואחרים, חלקם שהתראינו אצלי, חלקם אני עדיין בשלב הגיבוש הסופי, והמטרה שלי, עוד פעם, גם אנשים, איך אומר ג'ים רון, אתה הממוצע של 5 אנשים שאתה סובב אותם, אז זה נכון לכל דבר, אם אתה בסביבה של אנשים מתלוננים, אתה תתלונן על הכל, אם אתה בסביבה של אנשים שרוצים להתפתח כלכלית, אז אתה תתפתח. אז אחת המטרות, גם בהתחלה וגם יש הפסקה, קצת שאנשים יכירו אנשים כמוהם, והרצאות לא של מכירות, של
תשקיעו בי, תשקיעו
בזה, הרצאות של לפתוח את הראש, כמו הפודקאסט שלך, כמו הפודקאסט שלי, כאילו שאנשים יראו מה עוד יש, כי כל אחד בספירלה של 4 השלבים נמצא במקום אחר בחיים, כל אחד צריך חיזוק במקום אחר, ואז לעבור לתחנה הבאה וחוזר חלילה. אז זה הכנס, אני...
נשמע מעניין מאוד.
מקווה ש...
שאנשים ייהנו ויקבלו ערך...
זה אני בטוח, אני מקווה שהם יבואו.
שהערך יבואו. יבואו, בטח יבואו, נו.
לא, זה בסדר, אני מזמין אותם, שיבואו להצטרף אלינו.
הכל עם אחר ואפילו יותר מזה, אני בטוח.
397 מקומות, יש עוד...
עוד יבוא לך אנשים ויגידו שלא צריכו לקנות כרטיס.
והוא יפתח הרצאה, כנס נוסף.
לא, מישהו שאל אותי אם אני יכול לעשות את זה בזום, כי זה קשה להגיע מהדרך.
די, נגמר את הרצאה.
לא, אני פעם עשיתי, בזמן הקורונה, עשיתי הרצאה בירושלים, קורס בירושלים, שהוא גם עבר בזום וגם היה אנשים בחדר. אבל אז הייתי נורא מוגבל, כמה יכולתי לזוז.
זה קשה נורא.
בעייתית, וגם זה משנה את הדינמיקה בתוך החדר.
אז זה לא יהיה.
מדבר לעוד מישהו מתוך מסך, כאילו.
אז לכן בחרתי, אני כתושב פריפריה גלילית, בחרתי בית ציוני אמריקה, שכל אחד יכול להגיד.
בקד הארץ.
כן, תרחיבו גם את הסביבה שלכם לעוד אנשים כמוכם, שרוצים להתקדם, להתפתח ולהשקיע וכל הדברים האלה. ולדעת, כמו שאתה אומר, הרצאות ש... ייתנו ידע וערך, ואפשר לקנות את זה באתר שלך?
כן. אתר זה toinvest.co.il/60, אבל אני...
לא מספיק לרשום עמית אשת בגוגל.
כן, בתוך האתר.
ימצאו.
אז בתוך האתר אפשר לקנות כרטיסים לכנס, בשני בספטמבר, בבית ציוני אמריקה.
כן.
עמית.
כולם מוזמנים.
תודה רבה.
תודה לך, תודה על הזמן ועל האירוח, היה כיף גדול.
ימית, תודה רבה.
תודה שם.
תודה רבה ש...
ימית וימית.
עמית וימית, ותודה רבה שבאת מרחוק גם.
תודה לכם.
להתראות, ביי, נתראה בפרק הבא.